המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
גוב-טוק, הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, עם אור שושני ויובל סלונים.
שלום אור.
שלום יובל, ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. ברוכים הבאים לפרק נוסף של גוב-טוק, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה.
הפרק שלנו היום יעסוק בחינוך, דור העתיד וסוגיות שונות בחברה הישראלית, חינוך בזמן לחימה, איך זה עובד, ואיך בכלל ישראל מתכוונת לשקם את בתי הספר ביישובי העוטף עבור דור העתיד שלנו.
ובמיוחד בשביל לענות על השאלות הללו, ולצלול קצת עמוק יותר לעולמות החינוך בישראל ועתידו, בעקבות האסון שפקד את כולנו בשביעי באוקטובר, אנו שמחים לארח כאן היום את הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר, ממש כשאני ואת היינו תלמידים בתיכון.
מה שנקרא, אתם בוגרים שלי.
ממש. וכיום משמש כפרויקטור שיקום בתי הספר על יסודיים בשובי עוטף.
בנוסף לזה, הרב שי פירון הוא הנשיא והמייסד של תנועת פנימה, הפועלת ליצירת אתוס ישראלי המבוסס על סולידריות, תקווה ואמון, באמצעות פתרונות ישראלים משותפים לסוגיות הליבה המשסעות את החברה. בעבר כיהן גם כשר החינוך בממשלה 33 מטעם מפלגת יש עתיד, ובמסגרת התפקיד הזה הוביל רפורמות פדגוגיות משמעותיות, כגון 70-30 שכולנו מכירים. שי הוא גם ממקימי עמותת צוהר, העוסקת בקירוב לבבות בין דתיים לחילוניים. אז קדימה, מתחילים.
יאללה.
שלום שי.
שלום לכם, איזה כיף להיות פה ואתם כל כך מוארים, זה ממש כיף להסתכל.
מתרגשים ממך.
אפשר לעשות משהו הפוך, אתם תדברו, אני אסתכל, כאילו, נראה לי אחלה.
מה, אנחנו גם בוגרים שלך, אז בכלל.
לגמרי, מה זה?
נשמח...
יאללה.
יאללה, שאלה ראשונה. אנחנו נשמח לספר לנו קצת על תנועת פנימה, שאתה הנשיא שלה. איך התנועה מקדמת סולידריות, תיקון ותקווה בחברה הישראלית, ואיך היא מתכוונת ליצור את אותם אלמנטים בדיוק לאחר השביעי באוקטובר.
אז תראה, קודם כל אני רוצה לומר שהסיפור החיים האישי שלי הוא כזה שחוויתי המון המון מעגלים וטייקים בכל מה שנוגע לפילוגים ופיצולים בחברה הישראלית. בעצם צוהר הוקמה בלילה שאחרי רצח רבין. בעצם היה את האירוע הטראומטי הזה, אנחנו היינו רבנים צעירים, ממש הייתי בן 27, והייתי ממש בתחילת דרכי הרבנית, הייתי רב של קיבוץ עין הנציב בעמק בית שאן, והרב יובל שרלו היה בטירת צבי, והרב דוד סתיו היה רב של קיבוץ מושב שיתופי שדה דרום, והרב בן אילאו היה בסעד, והרב רפי פוירשטיין היה בן צורים, היינו רבני הקיבוץ הדתי, ובעצם קרה פה איזה אירוע, וככה בעצם צמחה הקמה של תנועת צוהר. אני חושב שמאז קרו לי הרבה מאוד דברים שהם נורא נוגעים לתחום הלימוד שלכם, וזה שהגעתי למסקנה שהפתרון לא יהיה בשולחנות עגולים, ובשיח מתקתק כזה או אחר, שהייתי ממובילה וממייסדי הז'אנר, מה שנקרא, אלא דווקא מתוך איזושהי חשיבה יותר עמוקה על שלושה דברים. אידיאולוגיה, מדיניות ויישום. כאשר הכותרת הראשונה היא שגיליתי שאחד הדברים הנוראים שקרו בפוליטיקה בתקופה שהייתי בה, זה שהיה איזה משפט כזה, שהיה כמעט מוטו של יש עתיד, של, אז היא הייתה מפלגת המרכז היחידה במפה, היום המפה השתנתה לחלוטין, ובעצם הטענה הייתה ש-80% מהישראלים מסכימים על 80% מהדברים, אז בואו נחיה ביחד. אבל בזמן כהונתי כשר החינוך גיליתי שהמשפט הזה פשוט לא נכון, כי על ה-20% אני מוכן להרוג אותך. ושבעצם, אם אנחנו לא נתחיל לדון בשאלות שנוגעות ל-20%, כי השאלות של ה-20% זה השאלות החשובות, זה השאלות של הזהות, זה השאלות הקיומיות, זה השאלות הכי עמוקות. ה-80% זה דיור, אוקיי, יופי, אין ויכוח. תחבורה, סבבה, אין ויכוח. שירותים בריאותיים, ביטחון אישי, צהל, ביטחון כללי. איפה נמצא העניין? בשאלות המעמד האישי, בשאלות של דת ומדינה, בשאלת הגבול. ובעצם, כביכול 20% האלה הוא בעל משקל הרבה הרבה יותר גדול מאשר הדברים האחרים. ואז המחשבה הייתה שבוא נקים ארגון שבעצם המטרה שלו תהיה לגבש את האידיאולוגיה, כלומר, את האידיאולוגיה של ה-20%, שתכף אני אסביר מה המתודה שממש ממש, אני חושב שיש בזה המון מחשבה דווקא לתוכנית מצטיינים של בית ספר לממשל. איך מגבשים את האידיאולוגיה? כי הגעתי למסקנה נורא עצובה. לישראל אין סיפור. לקהילות השונות בישראל יש סיפור, אבל למדינת ישראל כמדינה יש סיפור. הסיפור היחיד שמגדיר את היחד שלנו, זה האויבים שלנו. ואנחנו בעצם כל הזמן, שני הימים הכי הכי כיפים בישראל, זה יום השואה ויום הזיכרון. כולם נחמדים, כולם נעימים, אחלה מוזיקה ברדיו, אף אחד לא צופר בכביש, כולם מתנהגים יפה. כאילו, מאז טרומפלדור, אנחנו עדיין באתוס של טוב למות בעד ארצנו, אבל לא למדנו לחיות פה ביחד. ובעצם פנימה באה ואמרה, בואו ננסה, זה ככה בתור פתיחה, בואו ננסה, אנחנו נקראים הבית של הפתרונות. ניקח את השאלות הכי קשות, ננסה להציע פתרון לשאלה הזאת, כשהפתרון הזה יש לו קודם כל רגל אחת בעולם החזון, ורגל שנייה בעולם החוזה. בסדר? זה גם חזון וגם חוזה. דוגמה, כל מה שאתם שומעים עכשיו על מתווה שירות ישראלי, זה פנימה. למשל, שבת ישראלית, כל התוכנית של שבת ישראלית, זה פנימה. ועוד שורה ארוכה של דברים שבעצם באה ואומרת, בואו לא רק נדבר יפה ביחד, בואו נחפש פתרונות, והפתרונות האלה ייצרו סיפור.
מדהים.
מדהים.
ממש.
למוקסר.
אני אשמח לשמוע רגע לפני שעוברים לשאלה השנייה.
לפני שנעבור לחינוך, זה חשוב לפני
חינוך. נכון, ממש חשוב. איך אתה רואה את כל הדבר הזה מתכנס אחרי המציאות של השביעי באוקטובר?
אז אני אגיד משפט, ואז אני אתייחס, כי אני חושב שהוא יעזור לי. אני חושב שיש ארבע שאלות מאוד מאוד גדולות שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול אותן, וארבעת השאלות הם, מה תפקידה של המדינה? מה תפקידו של שלטון מקומי או מרחב אזורי? מה תפקידם של קהילות? ומה התפקיד של הפרט? זה בעצם ארבעת השאלות, שאם נדע לייצר סיפור, שבו אנחנו רואים, זה באחריות המדינה, זה באחריות השלטון המקומי, זה באחריות קהילות, וזה באחריות האישית. ותכף נדגים את זה בחינוך, אבל אני חושב שזה קיים לכל דבר, וזה הוביל אותי לגיבוש מודל שאני קורא לו 50-30-20. שהמודל הזה בעצם אומר...
אתה אוהב מספרים.
לא, אני אוהב שהדברים נורא מספרים. נורא בהירים בראש. זה אומר שברמה המהותית, זה, המדינה לא יכולה להיות אחראית, אם אנחנו רוצים שיהיה פה סיפור משותף, אסור שהסיפור המשותף יתפוס יותר מ-50% מהנושא. 50% זה משותף לכולנו. לא משנה אם אתה חרדי, ערבי, דתי, לאומי, לא משנה מה. זה 50%. כל מקום שבו המדינה תרצה לעשות יותר מ-50, היא תקבל 0. בסדר? היא תקבל 0, זאת הטענה. זאת אומרת, הטענה שלי בעולם המדיניות, שמדינת ישראל מנסה לשלוט על יותר מ-100%, יותר מ-50% מהרעיונות, מנסה לנהל את הכל ברמת 100%, בסדר? היא גם הרשות השופטת, גם הרשות החוקרת, בכל תוכנית, והיא גם לא נותנת באופן הזה לאזוריות ולקהילתיות לבוא לידי ביטוי מספק. ולכן 30% זה המרחב האזורי, 20% זה הקהילות השונות. עכשיו בואו נדגים את זה בחינוך. מדינת ישראל לא חייבת תוכנית ליבה, חייבת. אבל צריך שה-100% ליבה יהיה רק 50%. אחר כך יבוא עיריית כפר קסם, ועיריית ירושלים, ועיריית תל אביב, ויגידו, רגע, גם לנו יש סיפור. יש לנו היסטוריה, יש לנו גיאוגרפיה, יש לנו טופוגרפיה, יש לנו עסקים, יש לנו מוסדות השכלה גבוהה, יש לנו מסורת דתית, ואנחנו רוצים להשפיע על 30% מתחני הליבה. עכשיו, זה לא רק בחינוך. אותו דבר בסיעוד, אותו דבר בעבודה סוציאלית, וכו' וכו'. ואחר כך, ב-20% זה הבית ספר, הקהילה, והם יגידו, אני רוצה להיות אנתרופוסופי, אני רוצה להיות דמוקרטי, אני רוצה להיות חמד. וזה 20%. והשאלה, האם יהיה לשניכם תואר שני או לא, זה כבר תשובה של היחיד, זה לא המדינה. אתם תחליטו איפה אתם. אז הנה, נתתי לכם תפלור בחינוך. המדינה תקבע 50% מתחני הליבה, השלטון המקומי יקבע 30% מתחני הליבה, בית הספר, הקהילה, ההורים, המנהלים וכולי יקבעו 20%, ומה יצא עם זה בעתיד, זה האחריות של כל אחד ואחד. אחרי שאמרתי את זה, בואו נתרגם את זה לשביעי לאוקטובר. מה קרה בעצם בשביעי לאוקטובר? קודם כל ברמת מדינה, אני אגיד משפט נורא חריף, אבל הוא יקדם אותנו. אנחנו כזה מדברים על כמה אנשים מתו בשביעי באוקטובר, וממנו והלאה. אנחנו מדברים על למעלה מ-1400 איש ביומיים הראשונים, ואחר כך כבר אנחנו למעלה מ-500 חללים בצהל, ויש לנו עוד שבועים שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורל כולם. אבל לא פחות ממה שמתו אנשים, ביומיים הזה גם מתו רעיונות. בעצם, בשביעי לאוקטובר, רוב הישראלים נרצח הרעיון שלהם. היו ישראלים שחשבו שאנחנו הצבא הכי טוב בעולם ואנחנו מוגנים, אני תמיד, כשהייתי מנהל בית ספר, חשבתי שלהגיד never again זה רק בפולין, בטיולים של שואה. לא, לרגע לא חשבתי שאני בגילי המופלא, כסבא לנכדים, כבר אצטרך להגיד never again עוד פעם. כאילו עכשיו אני יודע שיש עוד 75 שנה של never again. יש אנשים אחרים שחשבו, מה, דו-קיום? נרצחה אישה שכל שבוע הייתה מסיעה מעזה אנשים לבתי חולים לטיפולים בארץ. היו אנשים שהיה להם אמונה מאוד מאוד בהירה שאפשר להגיע לשלום. זה נרצח. היו נשים שהיו מאוד מאוד פעילות בתנועה הפמיניסטית, וחשבו שהתנועה הפמיניסטית היא תנועה עולמית, בעלת סולידריות מאוד עמוקה, ופתאום כשנאנסות ומושפלות נשים יהודיות, זה אחרת. היו אנשים שהאמינו בהשכלה, במערביות, ופתאום הקמפוסים, בארצות הברית, ובמדינות אחרות, נרצחו רעיונות. אתם יודעים כמה רעיונות מתו ביום הזה? אתם יודעים איזה חוויה זה לקבור רעיון שנלחמת עליו כל החיים? היית מושקע בו, הלכת להפגנות עליו, העתקת את מקום מגוריך, היה לך כרטיס חבר, כרטיס חבר במועדון. מועדון מחנה השלום, מועדון הלאומי, מועדון הפמיניסטי, המועדון של הגלובליות. היה לך כרטיס חבר. היית מושקע בזה. וזה מת. פאף. ברגע. ובעצם מהשביעי באוקטובר, אנחנו עכשיו צריכים להוליד את עצמנו מחדש. רעיונית. רעיונית. ומכיוון שאנחנו לא פוסט-טראומטיים, כי אנחנו עדיין טראומטיים, האירוע עוד בהתהוות, אנחנו לא יודעים גם מה יקרה בצפון, אנחנו כל הזמן מדברים על הדרום, על הדרום, על הדרום, אבל אם אתה שואל אותי כאיש חינוך, תחשוב על כמה תלמידים מהצפון מסתובבים בחוסר מס, אז אני חושב שמערכת החינוך חייבת לעבור ארבעה שינויים מהותיים בעקבות מה שקרה בשביעי באוקטובר. האחד, עד עכשיו עלינו בית ספר דמוקרטי, בית ספר אנתרופוסופי, בית ספר דתי, עכשיו אנחנו צריכים בית ספר טיפולי. כן, ספר טיפולי. יש לנו המון 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 אנשים שצריכים טיפול נפשי, בין אם זה אנשים שגרים בדרום בצפון, בין אם זה אנשים שאתם יודעים, בכמות כזאת של נרצחים, אין אדם אחד פה שאין לו במעגל הראשון מישהו שהוא מכיר שמת. אנחנו מדינה שכולה עכשיו. אז פעם ראשונה, הרבה יותר טיפולי. מה זה אומר? למשל, נצטרך לשנות את המודל של מחנך כיתה. נהיה חייבים להכניס הרבה יותר מדריכים ומדריכות לבתי הספר.
ברמה הפסיכולוגית?
לא, ברמה של הדרכה, כמו מדריכי אחריי כאלה כשם כל, מדריכי תנועת נוער. חבר'ה צריכים עכשיו שיהיה להם הרבה יותר דמויות לדבר. אני לא חושב שהסיפור, סיפור של עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים, כי כמה פגשת עובד סוציאלי, פעם בשבועיים, שלושה, ארבעה חודש, זה לא העניין. העניין הוא שצריכים עכשיו שיסתובבו בכל בתי הספר, מדריכים ומדריכות, סטודנטים וסטודנטיות. אני עדיין לא מבין, אמרתם מקודם, הצגת אותי בדבר אחד לא נכון, אני כבר לא הפרויקטור, אני התמניתי לכתוב את התוכנית האב העתידית, וסיימתי לכתוב אותה, אבל אני לא מבין איך לא פנו לכל הסטודנטים לפסיכולוגיה בארץ, כל הסטודנטים לעבודה סוציאלית בארץ, כל הסטודנטים לחינוך בארץ, כל הסטודנטים לריפוי בעיסוק בארץ, ולא אמרו להם, תעשו את העבודה המעשית שלכם ממחר בבוקר בבתי הספר. איך עשו את זה? אז זה אחד, בית ספר טיפולי. הדבר השני, אנחנו נצטרך להסתכל אחרת על המבנה של שנת לימודים. לא נוכל להסתכל על הילדים, כאילו, יש למשרד החינוך תמיד איזה מין רפלקס מותנה, יש איזה צרה, קורה משהו, מה אומר? הקלות. ניתן להם הקלות. איזה חמודים אתם? אבל מה יקרה כשהוא יגיע לגיל 22 והוא ירצה להתקבל לרייכמן? אז יגידו לו, אתה ממחזור 2024. אוקיי, אוקיי. אז כאילו המדינה עובדת על התלמיד, אתה עושה לו הקלה עכשיו, אבל ניפגש בעוד... אז נצטרך לחשוב על תוכנית לימודית אחרת. הדבר השלישי, אנחנו כאן מדברים על התלמידים, אבל מה עם המשבר האישי של המורים והמורות? הרי גם הם חוו את כל החוויות האלה. והדבר הרביעי, איך אנחנו הופכים את התלמידים לפעילים בתהליך השיקום של הדרום והצפון? כלומר, האם תוכנית לימודית צריכה להיות רגילה, או שעכשיו היא צריכה להיות ממוקדת נטיעות, ממוקדת תיעוד? מי יקים את המוזיאון של הדרום? אולי התלמידים, אולי זאת הערכה החלופית, אולי זה ה-30% של כל תלמידי הדרום והצפון? אז זה בגדול מחשבות ראשוניות.
אז קודם כל, אנחנו נודה באמת, הקדמת אותנו וקפצת לתחום החינוך.
ממש.
אבל אנחנו נגיע גם לזה.
אין בעיה.
אני רגע חוזרת קצת אחורנית. דיברת על הנושא הזה של רעיונות שמתו, ועל זה שאנחנו צריכים ליצור כאן איזושהי צמיחה רעיונית מחודשת. ותרשה לי, אני מצטטת אותך מטור דעה שלך שפורסם במעריב בחודש נובמבר האחרון, שבו ממש אמרת שהמלחמה הזאת מחייבת אותנו לבנות זהות רלוונטית חדשה.
נכון.
אז אני אשמח שתסביר לנו קצת איך בכל זאת בחברה כל כך מגוונת ומשוסעת, אפשר בכלל ליצור איזושהי זהות רלוונטית משותפת וחדשה.
אז קודם כל, אני אענה בשתי תשובות. התשובה הראשונה תהיה לא יודע, כי מי שיגיד שהוא יודע אז הוא שרלטן ושחצן ולמה
הוא לא עשה את זה כבר?
ולמה הוא לא עשה את זה כבר? אז אני לא יודע. ואני לא חושב שיש מישהו שיודע. אני בכלל חושב שבכל מקום שבו אני פוגש מדינאים, תסתכלו בטור שלי שהתפרסם השבוע ב-N12, כל מי שמדבר בסימני קריאה, תתרחקו ממנו. בסדר? אני כל פעם, ככל שאני שומע מנהיגים במסיבות עיתונאים, מדברים בסימני קריאה חזקים יותר, אני פחות מאמין להם. ככה זה. כשמישהו אומר לי, אני מקווה שנצליח, אנחנו עושים כל מאמץ להצליח, אנחנו בוחנים את כל האפשרויות, אני מאמין לו. ובכלל, אתה יודע, ב-1968, חיים חפר כתב שהוא ראה צנחנים בוכים, אני מת לראות גם מנהיגים בוכים. למה מנהיג חושב שב-2024 הדמות זה יוניק לו, חולצה שחורה ומבט כפו בעיניים? למה לא קצת... איזה דימה קטנה, אמיתית, לא בהצגה. למה לא קצת רגישות, למה לא קצת שבר? לא כי זה חולשה, כי זה יותר מבטא עוצמה אישית ועוצמה מוסרית ותחושה של חיים. אז קודם כל לא יודע. אחרי שאמרתי את זה, לא סתם פתחתי בדברים. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד צנועים ולדבר על ה-50% עכשיו. לדבר על ה-50%. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להסכים על... אילו היו מקבלים את הצעתי שלא הצעתי כי היא לא תתקבל, היינו צריכים לצאת לבחירות, hopefully באיזשהו זמן, אני לא נכנס עכשיו לתאריכים, ומחליטים שמה שהולך לקרות עכשיו, הנה אני עונה לך, זה לבחור אספה מכוננת לשנתיים, ולהחליט שהכנסת הבאה תפקידה יהיה רק לארגן את כללי המשחק. זה התפקיד של הכנסת לשנתיים. כללי משחק, חוקה, חוק יסודות המשפט, הם כללים, כללי ניהול קבלת הכרעות בשאלות מהותיות שעומדות על הפרק במדינת ישראל. אבל כיוון שזה לא יקרה, אז אני אגיד באופן כללי, אנחנו צריכים עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסכים עליו, זה איך מקבלים הכרעות, איך מקבלים הכרעות, מה עם כללי המשחק, ואיך ברגע שההחלטה מתקבלת במשטר דמוקרטי, אז היא הופכת להיות ברזל. זה הדבר הראשון שצריך. הדבר השני זה שאנחנו צריכים לעסוק הרבה מאוד בהמשגת המושג שנשמע ברור לכולם ואף אחד לא מבין אותו, וזה המושג יהודית ודמוקרטית. כשאת אומרת יהודית, למה את מתכוונת? כשאת אומרת דמוקרטית, למה את מתכוונת? כי בשנים האחרונות חל שינוי במילה דמוקרטית. היום כשרוב האנשים אומרים דמוקרטית, הם מתכוונים לליברלית. ובמילה יהודית חל שינוי, כי היום כשהרבה אנשים אומרים יהודית, הם מתכוונים לדתית. ולא להיבט, נקרא לזה, הסמלי, כפי שמשתקף מחזון הנביאים של מגילת העצמאות. ואנחנו צריכים עכשיו לעסוק בשאלת ההגדרה של מה זה מדינה יהודית ומה זה מדינה דמוקרטית. ברגע שנעשה את זה, משם הכל ילך.
אם כבר צללנו לחינוך, אז בתור אחד שאוהב מספרים, 70-30, רפורמות פדגוגיות, האם לדעתך נדרשת רפורמה פדגוגית מחודשת במערכת החינוך, ברמת חומרי הלימוד, השכלה שתסופק לתלמידים דווקא לאחר 7 באוקטובר?
אני לא חושב שיש, מעבר לעובדה שאני חושב שהחינוך צריך להיות הרבה יותר אישי, ורמת הקשר והליווי האישי של כל תמיד צריך להיות הרבה יותר עמוק. אני לא חושב שיש שינויים ספציפיים שצריכים להיות בבתי הספר. אני כן אומר שני דברים שהם בעיניי דרמה. יש ויכוח שלי, אני הבאתי את עמדתי בו בצורה מאוד חדה, אבל לצערי הרב זה לא מתקבל. יש לי כישרון להציע הצעות שלא מתקבלות. בתי הספר חייבים להיות הרבה יותר פוליטיים. אני חושב שכל הזמן אומרים, בוא נכין את הילדים לחיים. מה זה נכין את הילדים? נלמד אותם מחוזר חשבון בנק, נלמד אותם מחזר, נעשה דיבייט, נלמד אותם, אני יודע, בריאות, גוף, נפש.
טכנולוגיה.
טכנולוגיה, כן. אוריינות טכנולוגית. אבל פוליטיקה אסור לדבר. עכשיו, איך אפשר להכין בן אדם במאה ה-21 לחיות חיים, בעולם שבו יש רשתות ופייק וכל מה שאתם מכירים, בלי לדבר על פוליטיקה בתוך בית ספר, בבית ספר חייב להיות חינוך פוליטי. עכשיו, מה קורה כשאין חינוך פוליטי? כי הנה עכשיו אחת המסקנות שאני רוצה לומר בעקבות השביעי באוקטובר. תשמעו, חלק מהנזקים בליברליזם יש המון המון דברים טובים. רובו מעולה. אבל באחד מהסניפים של הליברליזם, למשל בפרוגרסיביות, יש גם דברים פחות טובים. ואז מה שקרה לנו, זה שאני לא אומר על שום דבר שהוא רע, לכל דבר יש מקום.
עידן הפוליטיקלי קורקט.
פוליטיקלי קורקט. עכשיו אני אומר, חבר'ה, אי אפשר, צריך ללמד ילדים. נכון? לא נכון. תמה, תאור, שחור, לבן, בתוך התחום, מחוץ לתחום. מה זה הדבר הזה?
ילד אסור, ילד מותר.
למשל. ולכן אני חושב שאחד הדברים שצריכים להיות אחרי השביעי באוקטובר, שלימודי האזרחות כשם קוד, חייבים להפסיק להתעסק רק בפרוצדורה משעממת ולא חשובה, וללמוד כל מיני סעיפי חוק שרלוונטיים ללא יודע למה, ובאמת, באמת לעסוק בשאלות פוליטיות, כמובן בהגינות, בהצגת שתי עמדות, ביושרה, ועוד כהנה וכהנה. אז זה נקודה ראשונה. דרך אגב, שימו לב מה קורה כאן. היחידים שלא לומדים חינוך פוליטי, זה החינוך הממלכתי. מי שהולך לחינוך הממלכתי דתי, מוצאים את הדרך איך להגיד לו את מה שהוא רוצה. מי שהולך לחינוך הדמוקרטי, מוצאים את הדרך להגיד לו מה שהוא רוצה. מי שהולך לחינוך האנתרופוסופי, מוצאים את... מי הם הילדים במחאות כפולות שנצפקים מכל היען הוא... מי שהולך לחינוך החרדי, כמובן, אומרים לו מה, מה, מה לעשות. כאילו, זה הזוי. כאילו, כל במחאות כפולות מסגרות המיעוט במדינת ישראל עוסקות בחינוך פוליטי, ורק החינוך הממלכתי, שהיה אמור בעצם להיות הסדרה המרכזית של, של האידיאולוגיה, הוא בעצם ניזוק מכל האירוע הזה.
נקודת מבט מאוד מעניינת.
אוקיי,
ממש. לחלוטין. תודה לך על זה.
משזה הבאתם אותי, לא?
לגמרי, לחלוטין.
שאני אגיד לכם דברים מקובלים,
אתה צריכים. אבל לא רק חינוך, שי, אתה הרבה מעבר.
אז אנחנו רגע צוללים לנושא אחר, שהוא לא רק חינוך. קצת כל נושא הפוליטיקה והמגזר החרדי. אנחנו יודעים שאתה במשך תקופה ארוכה מקדם מתווה גיוס חדש.
5 שנים.
כן, תקופה בהחלט ארוכה, שהמטרה שלו הוא לחייב שירות או התנדבות למען החברה הישראלית.
לא, שירות לכולם. לא גיוס לכולם, אלא שירות לכולם. לא התנדבות, אין התנדבות. כולם משרתים, זה שווה לכולם.
מעולה.
רק שאני אומר שלא כולם צריכים להתגייס.
אוקיי.
ודרך אגב, לא כולם, זה גם כולל חילונים. כי יכול להיות שאת, כשם קוד, אני לא מכיר אותך, אבל סתם לצורך הדוגמה, בוא נעשה עליך איזה כאילו תרגיל.
לך על זה.
יכול להיות שקיבלת איזה מנילה, זה לא תופס לבחורה בתוכנית מצטיינים, אבל נגיד ששמו אותך...
עוד איזה בחורה.
כן, שמו אותך בקריה, באיזשהו מקום וכו' וכו' וכו'. ויכול להיות שבאמת היה הרבה יותר חיוני שתהיה בבית חולים במסגרת אחרת. זאת אומרת, כשאני מדבר שירות לכולם, ולא, זאת אומרת, ולא גיוס לכולם, זה לא רק לחרדים, זה לא רק לערבים, זה אומר, בוא נעשה בקום לאומי, נביא את כל אזרחי ישראל, גברים, נשים, מכל הגזרים, מכל הדתות, מכל הקבוצות, לצהל יש זכות בחירה ראשונית, כי אנחנו עדיין לא סקנדינביה, ואחרי זה, כל אזרח ואזרחית יוכלו לבחור את מסגרת השירות שלהם בהתאם לצרכים של מדינת ישראל.
אוקיי, אז כבר חידדת את זה, כי רציתי שתחדד בדיוק על המתווה, והשאלה שלי על הדבר הזה, זה האם אתה חושב, ואם כן אז כיצד, המתווה הזה צריך להתאים את עצמו למציאות שאחרי השביעי באוקטובר.
כן, אני חושב שהמתווה קצת פחות רלוונטי.
ראינו הירתמות רבה.
אני אומר, המתווה קצת פחות רלוונטי, לא, מכיוון אחר, כי אני חושב שעכשיו, הנה תראו מה קרה עם המכיניסטים ועם שנת שינשין וכו', עכשיו צריך חיילים. הייתה פה, איזה מילה כולם אוהבים להגיד? קונספציה, שאומרת שאנחנו צריכים צבא קטן וחכם, מסתבר שאנחנו צריכים צבא גדול וחכם, ומסתבר שאם לא יתגייסו לצהל בשנתיים שלוש הקרובות, יותר אזרחים חרדים, בדואים ועוד כהנה וכהנה, אז יאריכו את ימי המילואים, ויאריכו את, מועד, את, את, את משך השירות בצהל, ולכן אני חושב שעכשיו, לתקופה זמנית, אני פחות מדבר על שירות, ואני מדבר יותר על גיוס. לתקופה זמנית, בגלל הדברים הנוראים שאירו בשביעי לאוקטובר, אז אני עדיין חושב שהפתרון הוא פתרון כמובן במדה, בכיבוי אש, בגיל שלישי, בחינוך מיוחד, במסגרות הבריאות, בכפרי נוער, בנוער בסיכון, אבל עכשיו, בשנתיים הקרובות, אנחנו חייבים להתמקד יותר, אנחנו צריכים חיילים, אין מה לעשות. הרבה חבר'ה מתו, כואב הלב, אבל זה המצב.
אנחנו צריכים חיילים, אבל אני רוצה לגעת דווקא באוכלוסייה שזה נוגע להכי הרבה. אוכלוסיית החרדים. אני רוצה לצטט איזה ציוד שנתקלתי ממש מהחודש האחרון שלך. עכשיו זה לא זמן לחקיקה. עכשיו החרדים צריכים להיות אלה שיוזמים. לא מביטים מהצד על השחור וחושבים על הפטור. גיוס עכשיו, חוק עכשיו, הבית בוער. השאלה שלי
גיוס כזאת... עכשיו, חוק אחר כך.
חוק נכון. אחר כך, נכון. אני מתנצל, תודה. אתה יודע מה צייצת. אבל אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה אקוטית בנושא. האם אפשר לדרבן אוכלוסייה כל כך גדולה להתגייס, כשבעצם זה לא תואם את כל אורחות החיים שלה בהיעדר חקיקה? זה משהו שהוא די נדרש.
האם העובדה שאתה, בחור אינטליגנט כמוך, שואל את השאלה הזאת, לא מראה עד כמה דפקו לנו את המוח? מה זאת אומרת? חיים פה אנשים, מגיעים לגיל 18, מה זה, למה אתה לא יכול להגיד לא בא לי? למה אתה לא יכול להגיד, האם אפשר לחייב את כל תושבי תל אביב, הרצליה, you name it? מאיפה זה בא הדבר הזה? איך הגיע? תראו, אתם באמת באמת גם יפים וגם צעירים. אתם לא יודעים איך זה התחיל. אז אני רוצה להסביר איך זה התחיל, כי זה דרמה. רוב החבר'ה הצעירים לא מכירים את זה. הייתה שואה. בשואה נרצח רוב מניין ובניין של העם היהודי. ביניהם רוב מניין ובניין של גדולי התורה ותלמידי הישיבות. החזון איש רצה לשקם את עולם התורה. והוא דיבר עם בן גוריון על 3,000 בני אדם. אנחנו מדברים היום, תקשיבו טוב למספר, אני לא יודע אם יכעסו עליי אחרי זה בצבא, שאמרתי זה, על 13,000 גברים בכל מחזור גיוס חרדים. על זה אנחנו מדברים היום. ואנחנו מדברים על זה שהיום, כשפונוביץ' היא כבר ישיבה מדהימה, וחברוני ישיבה מדהימה, וסלובודקה ישיבה מדהימה, ועוד כל ישיבה שלא הזכרתי אותה, אני מבקש סליחה. כאילו, זה לא הסיטואציה, זה לא האירוע. זה בכלל לא האירוע. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. אני יושב עכשיו ברדיו. תחנת רדיו מפוארת, יש לומר. שידרתי כמה שנים בגלי צהל. קפה לא היה לי. פה אני רק אמרתי, אפשר לקבל כוס קפה. הגיע ברגע. איזה תאורה, איזה... כן, מפיקה מדהימה. אתם יודעים, יצא לי להתראיין גם בתחנות רדיו חרדיות. שמים שהם חבר'ה צעירים כמוך. למה הם לא בצבא? מכוח מה הם יושבים בתחנת הרדיו? מי יתיר להם? יצא לי לבקר בכנסת פעם, אתה יודע, יצא לי. יש חברי כנסת חרדים, יש להם עוזרים פרלמנטריים. למה הם לא בצבא? מי יתיר להם? מי יתיר להם?
שי, זה נשמע נהדר.
אנחנו חיים בשקר מוסכם, והתפקיד שלי בעולם זה לא רק להגיד מה הפתרונות, אלא גם קודם כל לפוצץ פוף את השקר. אז תפסיקו לבלבל לנו את המוח עם זה שכל החרדים לומדים תורה. אין 13,000.
אני קראתי את המתווה עד גיל 28, כן. חרדים
לא,
מצטיינים.
לא, אין 13,000. אין מספר כזה. הוא כן. לא קיים. אתה יודע למה הוא לא קיים? כי אם אתה מכיר את המגזר, להגיד שכולם יכולים ללמוד תורה, למי שהתנסה פעם במה זה לשבת יום שלם בישיבה, להגיד שכולם יכולים ללמוד תורה, זה בערך כמו להגיד שכולם יכולים להיות רופאים, ובערך כמו להגיד שכולם יכולים להיות טייסים. עכשיו, אני מוכן לבוא עם הציבור החרדי להסכמה על כל מספר. תגידו, כל מספר זוכה, 3,000 במחזור, 4,000 במחזור, 4,500 במחזור. אבל אל תספרו לי את המשפט הזה, כי חשוב לי הנקודה הזאת לחדד אותה, כי אני חושב שאני מוביל אותנו לאיזו נקודה מהותית. אז את ספרו לי שיש לכם בעיה עם לימוד תורה, ואת ספרו לי שיש לכם בעיה עם להתקלקל, כי אני מוכן לסדר כמו שיש ישיבות הסדר, פלוגות נפרדות, חטיבות נפרדות. אתה יודע מה לא אומרים, וזה השקר המוסכם? זה ויכוח על הציונות. זה ויכוח על השאלה של האם מזדהים עם המדינה. אני אשאל אתכם שאלה, ואל תענו עליה במיקרופון, כדי שאני אוכל להכחיש אחריה. תבדקו באיזה סיעות בכנסת אין דגל ישראל. נורא פשוט. Keep it simple. נורא נורא פשוט. תבדקו באיזה סיעות בכנסת ישראל אין את דגל ישראל. עכשיו, מה האבסורד? אני אמור לממן מגזר כדי שיוכל להמשיך להנציח את חוסר הכרתו במדינה שאני מוסר את חיי בשבילה. זה לא נשמע לכם מטורף? ואתם ממשיכים לדבר איתי על לומדי תורה ועל כל מיני סיפורים, על להתקלקל או להתקלקל. אני מוכן לסדר פלוגת חרדים, תתפוס את צפון רמת הגולן, לא יראו בחורה מהכינרת, נשלח להם פקודות ביונת דואר. מה? הרי אפשר לפתור את הבעיה הזאת, הרי כולנו מבינים שזה שקר מוסכם. אז התפקיד שלי עכשיו, לא תמיד התפקיד שזה לתת פתרון. התפקיד שלי זה קודם כל לשים את האצבע על הבעיה האמיתית. והבעיה האמיתית היא שבראשית הציונות יש ויכוח מר בין התנועה הציונית לבין הקהילה האורתודוקסית, האולטרה-אורתודוקסית. בשאלה, האם מדינה היא חלק מהתוכנית של העם היהודי? האם מדינה יכולה לקום בידי אדם, או גאולה היא רק בידי שמיים? זה הוויכוח. והוויכוח הזה מתנהל עד עכשיו. ואתם רוצים להמשיך לשחק איתי ולהתקשקש איתי על עוד 100, עוד 200, ולצלם לי איזה שצרים מי שהתגייסו, תהנו בשקר של עצמכם. לא בשביל זה באתי לפה.
אני קודם כל מדהים לשמוע רב מדבר בצורה הזאת. אני חייב להגיד אני אשמח לראות יותר כמוך אחרי השביעי באוקטובר כחלק מנבחרי הציבור שלי.
לא יקרה, תהי רגוע.
אני אשמח.
ניסינו
כבר בעבר, לא עבד. אני אשמח לסכם בשאלה כזאת. הציבור הישראלי אחרי השביעי באוקטובר, דיברנו כאן היום על הרבה על סולידריות, על זהות משותפת, על אחדות לאומית, אבל אחרי השביעי באוקטובר, הציבור הישראלי נמצא במשבר אל מול הממשלה, אין מה לעשות. האם אתה חושב שניתן לקדם שינוי כרגע, שי? אתה חושב שהציבור הישראלי מכל קצוותיו יהיה מוכן לקחת על עצמו את המשימה הזאת?
אז גם פה אני אגיד משהו לא פופולרי. כדי שזה יצליח, אנחנו צריכים לעשות, כל ציבור צריך לוותר על משהו, עכשיו אני שם נפשי בכפי, ואומר את זה כי אתה יודע, דרך אגב, אחת הסיבות למה אני לא רוצה להיות בפוליטיקה, כי אז אני לא יכול להגיד כל מה שאני רוצה.
מה שנכון, נכון.
אני נורא נהנה. אני נורא נהנה. צריך להיות דיל, הדיל אומר ככה, אנחנו חייבים ללכת לבחירות בטווח של איקס זמן מעכשיו, אני לא נוקב בזמן כי באמת יש עוד בלחמה וכל יום קורה לצערנו משהו, אז צד אחד צריך לוותר על העובדה ולקבל את ההכרעה שצריכה להיות פה, צריך להיות פה מערכת בחירות. והצד השני צריך להתחייב שלא יהיו חרמות אחרי הבחירות. זה המחיר. וההתחייבות של שניהם צריכה להיות שהם יקימו ממשלה רחבה. זה התוכנית שלי. הכי פשוט. הכי פשוט. זאת אומרת, להגיד בחירות עכשיו, ואז אחרי הבחירות להגיד, אני מחרים את פלוני או אלמוני, בואו, חברים, אז לא קרה כלום. בואו נעשה דיל, דיל ישר. אתם תסכימו שיהיה בחירות, אנחנו נתחייב שאין חרמות, וכולם יסכימו שתקום ממשלה רחבה. זה ככה אני חושב.
וואי, הלוואי שהדבר הזה יקרה. אני חושבת שכולנו מאסנו בכל דבר שהוא לא הפתרון הזה. אז הרב שי פירון, אנחנו ממש ממש מודים לך שהגעת אלינו היום. אני חושבת שלימדת אותנו הרבה מאוד על סולידריות, על הצורך בצמיחה רעיונית חדשה. פתחת לנו את הראש לכיוונים שאני מניחה שגם אנחנו וגם המאזינים שלנו פחות הכירו ופחות שמעו, בוודאי לא בתקופה האחרונה.
יש לנו עוד דקה?
כן, בוודאי.
בשבילך תמיד.
אני אגיד לכם דבר אחד נורא מעניין, שלמדתי על עצמי בזמן המלחמה.
כן.
סיפור. אתם יודעים שהנביא יחזקאל, יש לו חזון שנקרא חזון העצמות היבשות. אנחנו בבקעה, לא מלא מלא עצמות, והוא שואל את עצמו, תחיין העצמות האלה. ובמסגרת תפקידי, בפעם הראשונה שהגעתי לדרום, והגעתי לאזור של יער רעים, הרגשתי כמו חזון העצמות היבשות. המכוניות עוד היו, הריח עוד היה, ושאלתי את עצמי, תחיין העצמות האלה? אבל אז קרה לי נס, באמת. ב-2014, בהיותי שר חינוך, נפטרה תלמידה. במקרה, תושבת העוטף. והיא נפטרה ממש בפסח של י' ב'. שאלתי את מי שהיה אז העוזר שלי, חילי טרופר, כמה בחינות בגרות נשארו לה, אמרו לי ששתיים. אז ביקשתי שינפיקו לה תעודת בגרות, וייסעו לתת את זה להורים בשבעה. הביאו את זה אליי, אמרתי, תנו לי לחתום, בדרך כלל זה חותם, תנו לי לחתום אישית, חתמתי וכתבתי למטה, הוא בחרת בחיים, ושלחנו את זה להורים.
וואו, ממש.
אחרי שהייתי בביקור, וחשבתי על חזון העצמות השבועות, נסעתי לאחת, אני רוצה לשמור על דיסקרטיות, נסעתי לאחת המועטות האזוריות, ידעתי שהאבא של הילדה הזאת, לא ראיתי אותו מ-2004, לא ראיתי אותו אף פעם, אבל משיחה איתו אחרי, ידעתי שהוא איש ביטחון באחת מהמועצות האזוריות. נסעתי לבניין אחת המועצות לפגוש ראש המועצה, פתאום נעצר רכב, כתוב עליו ביטחון, תתתה, יורד בן אדם, שואל אותי, הרב פירון, אתה מזהה אותי? אני אומר לו, בטח, אתה אבא של, וכו'. אנחנו מתחבקים וכו', ואז הוא אומר, תשמע, אתה לא יודע איך העניין נגמר. אני אומר לו, מה זאת אומרת, איך העניין נגמר? הוא אומר, הבת שלנו, שנפטרה בגיל 18, נולדה מהפריית מבחנה. ואחרי מותה, ואחרי שקראנו את כל המילים, והבנו מה זה הוא בחרת בחיים, נזכרנו שבסורוקה יש עוברים מוקפאים. וחזרנו לסורוקה. והתברר שחלק מהעוברים הם עדיין פעילים. ובגיל 55 נולדו לנו זוג תאומים.
וואו.
וואו.
וכשיצאתי משם, בכינו והתחבקנו, אמרתי ככה, עכשיו אנחנו שנינו, שלושתנו כאן, יכולים להחליט שתי החלטות. שמה שחווינו זה עצמות יבשות, והאפשרות השנייה זה לחשוב שיש עוברים מוקפאים, רעיונות, שהשארנו בצד הדרך בעבר, והם עוד יוולדו, ויהפכו את החיים פה להיות הרבה הרבה יותר טובים.
אמן.
אמן.
אמן, אמן שי, עם הצמרמות הזאת אנחנו...
נכון. אנחנו, אנחנו נגיד לך שוב תודה, ואנחנו מקווים שזה אכן יקרה. וממש רגע לפני סיום, אנחנו רוצים גם להודות לרוני מלכה, העורכת של הפודקאסט שלנו, ולאור קנדל, מנהלת הסושיאל של בית ספר לאודר. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות העסקטים, מתפללים יחד כולנו לשובם של כל החטופים ולשלומם של כל החיילים. נתראה כאן בפרק הבא.